בספר שלוש שלמות הן. דיברנו על התרומה המשמעותית של הנישואין מהבחינה הפיזית, דיברנו על התרומה מהבחינה הנפשית, שתי בני הזוג כמובן. כרגע אנחנו רוצים לבחון את ההשפעה המופלאה, את ההזדמנות המופלאה שהנישואין נותנים להתפתח דווקא בכיוון הרוחני. כיצד הנישואים תורמים תרומה משמעותית לבניין הקומה הרוחנית. לא רק צרכים פיזיים, כל חשיבותם, ולא רק נפשיים עם כל חשיבותם, אלא מעל שני הצרכים האלו, במקום אפילו יותר תכליתי, יותר גבוה, יותר עיקרי ומהותי, הנישואים גם תורמים תרומה משמעותית לבניין הרוחני. רוחני אין הכוונה שהנישואים עושים אותנו פילוסופים יותר טובים, זה לא הכוונה. רוחני פה זה מובן של הליכות מוסר, תיקון מידות וכן הלאה. חיים יהודיים, כן. אז זה קראנו כבר עמוד 11, פסקה שלישית מלמטה. שני לא, ולא פחות חשוב, חיוני מתפקיד זה הנוגע לכלל ישראל, הוא התפקיד של הבטחת התפתחותו הרוחנית של כל פרט. זאת אומרת, אדם שהוא לא שם לו למטרה להתפתח מבחינה רוחנית מוסרית, אז אפשר לומר שהוא למעשה גודע, מפריע להתפתחות האמיתית של החיים. כי חיים בלא מוסר זה חיים שהם לא ייתכנו. זה נחמד מאוד שיש לך פינוק בבית ואתה מרגיש טוב שמישהו אכפת עליך, אבל זה עדיין אגואיסטי. בסדר, אתה מגיע הביתה, נחמד לך מאוד, מקשיבים לך, אתה מדבר, מקשיבים, כל הסיפורים שלך, כל הניואנסים הדקים של הרגש שלך, הרגשת ככה ועשו לך ככה, ויש לך אישה נהדרת שמקשיבה. הכל טוב ונחמד, אבל בזה אתה בעצם ממלא צורך נפשי, אבל זה יותר שייך, הייתי אומר, לתועלת שלך, נקרא לזה כך. זה יותר פרטי. אבל אם אדם לא מציב לו מטרה לפתח את המידות היותר כלליות, לא רק מה אני מקבל, למה אני נותן, שזה הבניין הרוחני, הרי שהעיקר חסר מן הספר. זה הכל טוב ונחמד, אבל עדיין לא זה. ודאי לא מתאים לחיים יהודיים. שחיים יהודיים הם חיים שמתפתחים על בסיס של הידמות לקדוש ברוך הוא. הידמות. הידמות לקדוש ברוך הוא, ודווקא הידמות לצדדים של המוסר האלוקי היותר עליון, אנחנו רואים את זה מתוך המצוות של התורה. המצוות של התורה אין להם אח ורע בשום מוסר אנושי. כן? כל מצווה ומצווה עמוסה בפרטים, שכל פרט דורש מאיתנו דקדוק מוסרי מאוד גבוה. מסתכל על ההלכות שלא תחמוד, שלא תסנה, שלא תיתור, שלא תיקום. כל פרטי הלכות שמה בעצם מוכיחים על דרישות מוסריות מאוד מאוד גבוהות. וזה בעצם הבניין הרוחני של עם ישראל, של היחיד ושל האומה כולה. אחרת אתה לא יכול לקיים חיים יהודיים, אתה לא יכול להיות העם הנבחר. במה אתה נבחר? בזה שיש לך דרך ארץ, אז יש לך קצת יותר מההוא. אבל זה הבדל כמותי, זה לא הבדל מהותי. אז לא יש דרך ארץ 30%, לך יש 40. הכל טוב יפה. אבל עדיין אתה בספירה של מוסר טבעי פשוט. כדי להציל את העולם הזה, כדי להציל על העולם הזה, כדי לתקן את העולם הזה, כדי להשכין בו שכינה, אנחנו חייבים ליצור פלטפורמה לבסיס מוסרי אדיר כזה שיוכל להמשיך שפע שמימי מאוד מאוד עליון. ובלי הופעת השפע הזה, העולם לא יכול להתקן. לכן, שני לא, ולא פחות חיוני מתפקיד זה הנוגע לכלל ישראל, הוא התפקיד של הבטחת התפתחותו הרוחנית של כל פרט. תכף אנחנו נראה איך הניסויים עוזרים לזה, אבל קודם כל הוא מציב את המטרה. המשימה היא הבטחת התפתחותו הרוחנית של כל פרט. האדם נברא כדי לעבוד את השם ולהתקרב לזיו שכינתו. זאת אומרת, זו המטרה. זה כמו אדם שמציב למטרה ללמוד באוניברסיטה הכי טובה בעולם. זה ודאי שהוא צריך להתכונן הרבה יותר לפני כן. אם הוא לא יתכונן, אז הוא יתקבל איזו מכללה ללימודי תעודה, ואולי גם יתקבל ללימודי תואר, אבל באיזו אוניברסיטה פשוטה, שמאוד מקלה על הלומדים, לא דורשים, אני לומד כל כך הרבה. ככל שאדם רוצה להתקדם יותר, הוא צריך להכין, רוצה להתקבל לאוניברסיטה, שהיא בצמרת, חייב להתכונן יותר. ביותר. כן? האדם נברא כדי לעבוד את השם ולהתקרב לזיו שכינתו. כלומר, מכיוון שהמגמה שלנו זה לא פחות מקרבת אלוקים. זו המגמה. האדם נברא כדי להתקרב לשם. ולהתקרב לשם, פירוש דבר, זה להתקרב לרצונו. להתקרב לרצונו. להיות שני למלכות, כלומר, להיות משרת המלך. אתה יכול להיות מקורב לפקיד זוטר, אתה יכול להיות מקורב לפקיד יותר גבוה. אבל לחיות לימין ראש הממשלה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. כדי להיות לימין ראש הממשלה, כל שכן להיות איש עצתו, שיגלה לך את הסודות של המדינה, דברים רגישים, אינפורמציה רגישה, אתה צריך להיות ליגה אחרת לגמרי. אתה לא יכול להיות סתם עם תעודת בגרות, אפילו עם פסיכומטרי, אפילו עם תואר ראשון. אתה צריך להיות בן אדם בעל עמדה. האדם נברא כדי לעבוד את השם יתברך להתקרב לזה בשכינתו, לא פחות מזה. זאת אומרת, האדם במתכונת הרוחנית שלו, יש בו את הכישרון להידבק בשם יתברך, להתקרב, להתקרב אליו, צלם אלוקים. לא פחות מזה. לא פחות מזה. או בחתירתו להשגת מטרות אלה, מגשים הוא את מטרת בריאתו. וזוכה לשכר נצחי בעולם הבא. זאת אומרת, ככל שאדם קובע את מקומו במדרגה יותר עליונה, הוא מתרומם מעל הטבע. הוא בתוך הטבע ומתרומם מעליו. הוא בעל גוף, אבל יחד עם זה, כן? יחד עם זה שהוא בעל גוף, הוא מתרומם מבחינה מוסרית לאלה ולאלה. מתרומם למעלה. האדם הזה הוא בעל גוף, אבל הוא משיג קרבת אלוקים. אנשי קודש, תהיון לי. כן? בחתירתו להשגת מטרות אלו, הוא זוכה לשכר נצחי בעולם בה. הצלחה אנושית, במובנה אמיתי, היא הגשמת מטרות אלה. זאת אומרת, חיינו הם חיים שאחרי שנגמרים חיי הגוף, יש בנו חלק שממשיך למציאות רוחנית נצחית. זאת אומרת, אם החיים שלך הם לא חיים של התפתחות רוחנית, של תיקון מידות, במובן העמוק של המידה, אתה לא מכין את היסוד הרוחני שמאפשר חיי נצח. תסתכלו על פרי. פרי הולך וגדל, יש לו קליפה. ככל שגידול הפרי הוא יותר טוב, יותר מוצלח, מה קורה בסוף? הקליפה יורדת, ואז יש את הפרי. אבל אם תהליך הגידול לא מתאים, הקליפה נרכבת, ומה יש מעבר לקליפה? כלום. או פרי רקוב. אפשר לראות את זה באגוזים לפעמים. אגוזים שתהליך הגידול שלהם לא היה מוצלח, כתוצאה מזיקים חיצוניים, כתוצאה עם כל מיני שיבושים. אתה שובר את הקליפה, מה אתה רואה בפנים? אפר ואפר. אם זה בפקן, אם זה בשקד. אפר ואפר. אתן לספר. אותו דבר גם פה. אנחנו חיים בתוך קליפה, זה הגוף. בתוך הקליפה שנקראת גוף, יש לנו עולם פנימי, צלם אלוקים. ככל שצלם אלוקים מתגלה יותר, מתוך הצבת מטרות רוחניות, מוסריות, ככה שהגוף מת. כל אחד מאיתנו צריך לעבור את הדבר הזה, אלא אם כן תחיית המתים תתחולל בימינו, אבל אחרי שאדם נפטר מן העולם, הקליפה מסתלקת. מה יש מעבר? מה יש מעבר? האם הכנת עולם רוחני שיאפשר לך את הדבקות? האם הכנת או לא? מה קורה כאשר המנוע הרקטי כן, מתנתק מהחללית? האם חללית האם תמשיך את המסע או שחללית האם תיפול למטה? מה קורה שהמנוע הרקטי מתנתק? כן? אותו דבר גם פה. המשימה הרוחנית שלנו, המשימה הרוחנית שלנו זה ליצור חיים רוחניים פנימיים, עשירים כל כך, עד כדי כך שהסתלקות הגוף היא לא תעכב את המשך המסע. לעולם הבא. ולא רק זה, אם נרצה להמשיך, נוכל לומר בהחלט שהאיכות הרוחנית, כן, היא צריכה להיות כזו, שלא רק ששחרור הנשמה מהגוף יקדם אותנו לעולם הבא, אלא אחרי שהגוף יעשה את בירוריו בארץ, הנשמה גם תיכנס בתוכו מחדש. זאת אומרת, כוח התנה, כוח התנה של הרוחניות הוא כזה, שא', האדם שמגשים בחייו את המשימה הרוחנית, קודם כל נהנה לחיות פה חיים משמעותיים, חיים של ערך, חיים משמעותיים, חיים של תורה מצוות, חיים של מידות טובות. לאחר מכן, גם אחרי שהגוף מסתלק, אותה אג'נדה, אותו עולם פנימי, מדבק אותו בבורא, אם זה גן עדן תחתון, או גן עדן עליון, כל אחד לפי מדרגתו כמובן. אין מלווים, אין מלווים לו לאדם, לעולם בה, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים. אחרי זה, הוא נהנה מזיו השכינה, קודם כל. יושב ונהנה מזיו השכינה. לאחר מכן, האוצר הרוחני הזה, הוא זה שישמש אותו אחרי זה בחזרה לגוף. הוא ישמש אותו בחזרה לגוף. שכאשר הגוף יגמור את הבירורים פה בארץ, אז יהיה מה שנקרא ליקוחין שניים. מחזיר גרושתו, הנשמה חוזרת לגוף. מה זה תחיית המתים? יש כוח בעוצמה הרוחנית שהוא רכש לו, פה, בתקופה הזו. יש כוח לעשות כל המסע. גם להעניק לו חיים בעלי משמעות בעולם הזה, גם לזכות אותו בחיי עולם הבא, הנשמה בלא גוף, וגם להכשיר אותו לקראת תחיית המתים. שהגוף ייכנס, הנשמה תיכנס בגוף ותאיר אותו בכל כוחה, וכך שניהם יתעלו לנצח, נצחים ביחד. שזה התקופות היותר מאוחרות של האנושות, שנקרא שנות ימות המשיח. קץ הימין, זה כל מיני תקופות שמאוחרות יותר. אנחנו מעיזים לדבר רק על תחיית המתים. גם זה לא דבר מובן. אבל יש כמובן תקופות הרבה יותר מאוחרות. כל התקופות האלו בעצם זה מציאות של, מציאות רוחנית בצורות שונות. כמו שהסברנו כרגע את המציאות הרוחניות של חיינו בעולם זה, עולם הבא ותחיית המתים. יש כמובן המציאות הרוחנית ממשיכה גם לתקופות אחרות. אבל הכל נקבע פה, ברמת העבודה כאן. אגב, תשימו לב, לכן גם בית הקברות, יש לו כמה שמות בעברית. כמה שמות יש לבית הקברות? בית אלמין, בית החיים, בית קברות. עוד פעם, בית קברות, בית אלמין, בית החיים, לא, כן, בית החיים, ובית מועד לכל חי. בית מועד לכל חי, מה מציין? איזה בית? שכל אחד ימות בסוף. בית הקברות, איזה בית? שאדם מת, מה עושים לגוף? קוברים אותו. בית עלמין, איזה משמעות זה? מה? מה? מה זה בית עלמין? זה מרמז על השתחררות של הנשמה מהגוף שהיא הולכת לאן? לעולמות העליונים. בית עלמין. ומה זה בית החיים? תחיית המתים. זאת אומרת, המקום הזה עצמו, כמו שהוא בית הקברות, הוא גם בית החיים. זאת אומרת, נכון שכרגע קברו את הגוף כאן, אבל יבוא יום והנשמות יחזרו אל הגוף, ואז כן, הגופות יקום. אז זה גם בית החיים. זה בעצם, כל השמות האלה מתארים את המסע של נשמת האדם, או את המסע של האדם. יש שתי חלקים של המסע שמציינים את מצב הגוף, מת ונקבר, ועוד שתי שלבים שמציינים את מסע הנשמה. השלב הראשון, בית אלמין, זה העולם הבא. אלמין, הכוונה היא לעולמות העליונים, ובית החיים זה החזרה של הנשמה לגוף. יש לנו את כל המסע. בכל אופן, פה נרמז את העניין הזה שההתקדמות הרוחנית והשכלול הרוחני מזכה אותנו בסופו של דבר, כן, למציאות של עולם הבא, עולם רוחני מופלא. אנחנו דיברנו על שלבים גם לאחר מכן אמנם, אבל זוכה לשכר נצחי בעולם הבא. הצלחה אנושית מובנה אמיתי, הגשמת מטרות אלו. אם כן, למה אנחנו חיים פה? כדי להתקרב לשם. ואני קרבת אלוקים, לי טוב. זה מה שאנחנו עושים פה. לגלות את האפשרויות, את הדרכים, כיצד להתקרב לרצון אלוקי, כיצד להידמות לו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. ההידמות לקדוש ברוך הוא. זה תכלית חיינו. גם אנחנו לא קוראים את זה באותו שם אגב. אתם לא חייבים לצפות שעכשיו תשאלו ברחוב למה הוא חי, הוא יגיד להידמות לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהוא יגיד בריאות, יכול להיות שהוא יגיד שלווה, יכול להיות שהוא יגיד שלום. אבל זה אותו דבר. כל הביטויים האלו מציינים איזשהו חיפוש של איזון, של שלמות. זה יכול להיות שלמות פיזית, שלמות נפשית. אף אחד אגב לא יסתפק בשלמות פיזית. עכשיו תראו בכרטיסי הברכה, ראש השנה עכשיו, עוד מעט. תסתכלו בכרטיסי הברכה, מה מאחלים אחד לשני. נכון, אז בריאות נכון. בריאות, נחת, שלווה, שלום. התפתחות. שיתמלאו כל משאלות ליבך לטובה. אם אנחנו נרכז את כל המושגים האלו, ונשאל מה המכנה המשותף של כולם, אנחנו נמצא שאדם רוצה להתרומם מעל החולשות, מעל המוות, מעל צרות העין, מעל הקנאה, מעל... זה מה שהוא רוצה בסופו של דבר. זה משאלות ליבו של אדם. אם כן, משאלות ליבו של אדם וכל שפה ושפה, אם נרכז אותם תחת מכנה משותף, אנחנו נמצא את קווי האופי של האלוקות, של ההידמות לבורא. טוב, לא היו כאלה משוגעים שיגידו שאנחנו רוצים לחיות חיי נצח אולי. אולי זה קצת מוגזם, אבל תן לנו קצת לטעום את הטעם של המופלא, של הקסום, של המעבר, של המעבר. זה מה שאנשים רוצים, מה אני אגיד לכם? להשתחרר מהחולשות האנושיות. האם זה לא להידמות לקדוש ברוך הוא? ולמה יושבים אנשים במגדלי השן של המחקר, במכון ויצמן, במקומות אחרים, בהשקעה של מיליארדי מיליארדי דולרים? על מה הם יושבים שם? על מה הם חושבים שם? איך לשחרר את האדם מהמצוקות שלו, מהמחלות? למה לשחרר מהמחלות? לחיות יותר. פעם הגיל המוצע של אדם היה 40. היום אדם גיל 70. נכון שאומרים שמגיל 70 ואילך, אדם צריך להודות על כל יום שהוא חי. אבל ברוך השם, הרבה חוצים את גיל ה-75, מגיעים גיל 80, נכון, יש מקום להתווכח על איכות החיים אולי, זה לא פשוט. החיים מתארחים, אבל איך אומרים, גם הכאבים מתארחים. לא תמיד אריכות חיים זה הולך עם איכות חיים, אבל אנחנו רואים שהחתירה האנושית, הם מצליחים בזה, העלו את הממוצע השנתי ב-30 שנה. ב-70 שנה האחרונות. מה זה? אם זה יתקדם ככה, בסוף נחיה לא יודע כמה זמן. כן? פילפלין? אז אתם רואים שכל החתירה של האדם ברמה הפיזית, ברמה הנפשית, ברמה הרוחנית, זה להידמות למשהו הנצחי. להידמות למשהו הנצחי. הנשמה שלנו יודעת בדיוק מאיפה היא באה. היא יודעת על איזה שולחן היא ישבה לפני בואה לפה. וגם שהיא מביאה לכאן, מגיעה לכאן, כל החתירה שלה זה בעצם לחזור לאותם עמות מידה נצחיות של טוב, של חסד, מה שקרוי כאן רוחניות, עולם הבא, וכן הלאה וכן הלאה. צריך לדעת הנקודה הזאת. אנחנו לא באים להתווכח עם אנשים עכשיו, על הטרמינולוגיה שלהם. כל אחד ידבר בשפתו, זה לא מעניין אותי. אבל אם נהיה כנים, נאסוף את ההתבטאויות האלו מבני אדם, נגיע למסקנה שהחיפוש הוא אחד מעבר. להתרומם מעל המגבלות שלנו. בכל הרמות. פיזי, נפשי ורוחני. זהו. חתירתו זה, הצלחה אנושית במובנה אמיתי, היא הגשמת מטרות אלו. יותר מזה רוצה לומר, שאם אדם חי את חייו מהיד אל הפה ולא בדיוק חשב על המטרות האלו כמטרות חייו, והוא מגיע לאיזה גיל, אני יודע, 60, 70, קצת מתחיל להתעייף, פה ושם תוקף אותו איזה כאב, והוא מסתכל לאחור, והוא אומר, רגע, למה חייתי? מה עשיתי בחיי? כל הזמן תמיד רציתי להיות ראשון בתור לקופת חולים, תמיד רק דאגתי לעצמי, עם אשתי רבתי בלי סוף. מה עשיתי בחיי? פתאום, מאותו פסגת הגיל שלו, מסתכל לאחור ואומר לעצמו, מי אומר לעצמו? הנשמה אומרת. כועסת עליו, בזבזת את חייך. במקום שתציב מטרה משמעותית לחיים, מה עשית כל החיים שלך? כל הזמן היית בריב עם מוסדות כאלה ואחרים, ביטוח לאומי, עם הבוס שלך, עלות מזכורת. רק רצית טענות בשבילך. הייתה לך הזדמנות לעזור לשכן ולהקריב מזמנך, מכספך, לא היית מוכן. הייתה לך הזדמנות למחול אשתך ולסלוח לה וללכת לקראתה, לא היית מוכן. נלחמת עד טיפה, מה עשית בחיים שלך? והנה המוות ממתין מעבר לחלון, ובמה אתה מקדם את פניו, מה תגיד לו? שמלך המוות יבוא ויגיד לך, הגיע זמנך, מה תגיד לו? עשיתי מעשים טובים. אתה בבעיה. ואז אדם מרגיש נורא נורא רע. מרגיש ממש לא טוב. מסופר על אדם אחד שעלה למעלית סיפור הזה אנחנו שמענו ממש ממש מבעל המעשה. שמענו זה מבעל המעשה, אדם שנסע במעלית, בבת ים זה היה, ברחוב יוספטל, שם איזה בניינים של 14-15 קומות. הוא עלה שם במעלית בבניין הזה, תוך כדי עלייה למעלה, הקבל נקרא, והוא צנח למטה, וניצל. כתוצאה מזה שהתא ברזל הוא נכבד בקיר, אז התנועה הוא התא. אז כמובן הוא קיבל מכות יבשות, אבל הוא ניצל בזכות זה. אם זה היה נופל ישיר למטה, יכול להתרסק לחתיכון. כמובן, דיירים שמעו את הרעש הגדול והזמינו מיד זה, והוציאו אותו משם מתוך התא, ברוך השם, משש את עצמו. מה הדבר הראשון שהוא אמר שהוא יצא? למצילים שלו. איפה יש כאן ישיבה? סיפור שהיה. תשאלו את הרב דוד חי. שליטה, הוא יספר לכם. כן. דבר שקרה בישיבת אורות התורה בבת ים. הבחור הזה הוא לא דתי. הוא לא דתי. והדבר הראשון שהוא אמר לאנשים שפתחו לו את הדלת, איפה יש כאן ישיבה? רגע, אדוני, אתה צריך בית חולים. לא, אני בסדר גמור, הנה אתם רואים, אני בסדר גמור, איפה ישיבה? אתה צריך ביקורת, ביקורת. בסדר, אני הולך לביקורת רק אחרי ישיבה. אתם מראים לי קודם כל ישיבה. בסדר. הוא הלך לישיבה הסמוכה, זה הייתה ישיבת אורות התורה. שיקון בא בו ובת ים. אורות התורה. הוא שואל שם את אחד התלמידים, איפה הרב? הרב כרגע לומד עם מישהו, אתה לא יכול להפריח, חכה רגע, יגמור. לא, עכשיו אני צריך אותו. מה קרה? יש לי משהו דחוף יותר, דחוף יותר. טוב, בסדר, רב, יש פה אחד דחוף, נראו שם. מה הבעיה? דחוף, דחוף לו, מאוד דחוף לו. הוא אומר, הוא לא יכול לחכות שנייה. טוב, תגיד לו שיבוא. תגיד לו שיבוא. הוא בא לרב, אומר לו, מה קרה? קרה. אומר לו, תשמע סיפור הרב. סיפר לו את הסיפור. סיפר לו את הסיפור. אמר לו הרב, מה? קודם כל רפואה שלמה, הכל בסדר. הרב, כשהכבל נקרא, עשיתי דרכי למטה, בתחתית הפיר, בדקה, פחות מדי, איזה דקה? 10 שניות. בזמן הקצר הזה, בשניות שהיו, כל החיים עברו לי מול העיניים. והרב, הרגשתי שאם אני מת עכשיו, איזה חיים היו לי? מה עשיתי עם עצמי? אבל אם אני אחיה, החיים שלי השתנו מקצה לקצה. ואני באתי להגיד לך, אני רוצה לחזור בתשובה. אני יודע שביהדות יש עומק. ידעתי זה גם לפני שבאתי לפה. היו לי דברים אחרים לעשות בחיים. אמרתי, יש מספיק זמן. אחרי מה שקרה כאן, ומה שחשבתי באותם 10 שניות, הרב, זכיתי בחיים, אני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה לחיות אחרת לגמרי. ראיתי את המוות בעיניי. ואיזה איסורים היו לי, כמו גיהנום, שחשבתי על החיים שלי. מה עשיתי בחיי? אני רוצה לשנות את הכל. הוא חזר בתשובה. אני לא יודע מה קורה איתו היום, אגב. אבל הוא זכה לתמיכה וסיוע באותה ישיבה. ומי שפוגש את הרב דוד חי, חזקה עליו ש... מי שמכיר קצת, הוא יהיה פה בכינוס, אהבה ואמונה ובנייני אומה, כמדומני. הוא היום. לא, היום זה ביום יום הזה, הוא יהיה, מה כתה? הרב דוד. הרב דוד חי. לא, זה יהיה נדמה לי באהבה ואמונה. בכינוס הגדול, כמדומני. איזו שיות מופלאה ביותר. ברוך השם. זה הרעיון.
הוא היום
נמצא. היום! וואי, חבר'ה, אתם חייבים לך. חבר'ה, אתם חייבים לראות את האיש הזה. אתם חייבים לראות את האיש הזה. ותשאלו אותו בסוף השיעור, אני מקווה שהוא יזכור את זה, היה לפני 33 שנה. לא יותר, 30 ו... כן, 33 שנה. הוא הרב.
הוא הרב.
הוא הרב. זה רב קדוש, הרב הזה. אתם תחשבו שאתם רואים את הרב, את הבן איש חי. תסתכלו עליו. שרב דוד חי כהן, משהו. הוא רשם, זכיתי קצת. אני הייתי קשור לישיבה הזו, אז בתה תקופה. התחלתי גם קצת להיות בשיעורים שלו, ללמוד איתו כמה פעמים חברו אותה אפילו. אבל זה הסיפור, סיפור מופלא. הרב דוד חי, הרב דוד חי כהן. הוא הקים את ישיבת אורות התורה בבת ים. נמשיך הלאה. או, עד לכאן, קבענו את המטרה, יפה מאוד. זו המטרה הרוחנית. אבל, כל אחד מאיתנו רוצה. אז מי עומד בדרכנו? מי עומד לנו לשטן על הדרך? מי עומד? אך בדרכה של הצלחה זו, ניצב מכשול רציני. והוא יצר רע שבאדם. יצר רע. מנמיך את הציפיות, מדריך אותנו, מרגיל אותנו, לשאוף לזמין, למיידי, למענג. יצר רע, מושך אותנו לכל מיני זיקות, כן? זיקה. לכל מיני זיקות ספונטניות. מה יותר פשוט מהזיקה של הפה לאוכל? לא צריך להתאמץ, אדם רעב, יש אוכל, אוכלים. לא, אומר לו, מה אתם צריכים את התהליכים הארוכים, את העבודה הקשה, מה אתם... אין, אתם רואים, אפשר ליהנות טיק טק טק בלי להתאמץ יותר מדי. כן? יאללה, קדימה. הוא עומד בדרכנו, והוא עומד מול הפוטנציאל הרוחני שקיים בנו. שהפוטנציאל הזה הוא מאוד ראשיתי, הוא מאוד בחיתוליו. יש בנו שאיפה לזה, אבל השאיפה לא מבוררת, ואין הרגלי עבודה נכונים של קניין מידת החסד, וויתור, והקרבה. זה קשה. עומד שם היצר, ומתחיל לקטרג על הדרך הארוכה שהיא קצרה. ומעדיף לתת אותנו, לשלוח אותנו לאן? לדרך הקצרה שהיא ארוכה. הנה בוא תהנה טיק טק טק, אבל אחרי זה צריך לתקן במשך עשרות שנים את מה שקלקלת, בגלל שנהנית מהזמין, ולא שמת גבול ליצרים שלך. היצר רע עומד בפני המגמה הזאת, ומנסה למשוך אותנו לראיית עולם שטחית, שמראה לנו את העולם הזה כעיקר, כן, אכול ושתו כי מחר נמות, אכול ושתו. מה אתה חושב שאחרי שתמות יש לך עולם הבא? אתה חושב שאיזו אכסניה רוחנית עליונה שעתידה לקלוט אותך? השקעת פה בתיקון המידות, עבדת כל חייך, ואתה מצפה לשכר בעולם הבא. אתה חושב שמישהו מחכה לך שם? אז אתה עכשיו בונה על משהו השארתי, במקום שתלך על הוודאי. מהו הוודאי? אני אומר את זה בלשון של משל, תאכל חפיסי הצ'וקולד שוויצרי, תראה איזה עונג באופן מיידי. עונג, באופן מיידי. אני לא מדבר על זה. גאווה, קנאה, כבוד, זה כל מיני עונגים כאלו, כן? יצרה מציעה לנו אותם. הם מאוד זמינים בתרבות האנושית. זהו, שם הוא עומד ומקטרג. נו, מי ישיב לו? מי ישיב לו? מי ישיב לו? הוא פרסו הסמלה. לפני זקני העדה, מי ישיב לו? דוגמאות של אנשים שחיים, חיים של מוסר. בוא נראה איך חי פלוני אלמוני, אומר לך יצר, גם שאתה מביא לי את הדוגמאות האלו בחייך, אתה לא יודע שצדיק ורע לו? אתה לא יודע צדיק ורע לו, כל הצדיקים האלה שאתה מביא, מסכנים, חולים, חולאים מכף רגל ועד ראש. זה נפטר בגיל 30 וזה נפטר בגיל 40, ותראה איזה חיים יש להם. כן? מה אתה רוצה לראות כמוהם? אתה לא יודע שפניהם של תלמידי חכמים נראים כשולי קדירה? תסתכל איך הם לבושים, תסתכל איזה עמל שעוברים את העצמות שלהם לסוגיה בגמרא. נלך, תלך לישיבה, תסתכל מה עושים שם כל היום. אתה רוצה לשבת כל היום ולתעסק עם האותיות הקטנות האלו שנראים כמו נחילים, נחילים של נמלים. אתה רוצה ללבוש משקפיים כמו 90% מתלמידי הישיבות. במקום ליהנות מהשמש הזורחת, לנסוע לפה, לנסוע לשם. להחליף כמה אנשים בחייך, מה אתה צריך את כל העבודה הקשה הזו? מה מחכה לך שם? מה עתיד לבכוע מהעבודה הגדולה הזו? כך הוא אומר לנו. לא פשוט. איך אנחנו אומרים בבוקר שנכנסים לבית המדרש? כדי לעודד את עצמנו קצת. זו התפילה של... אחרי שיוצאים בבית המדרש. מה אנחנו אומרים? הם רצים? ואנחנו רוצים. הם רצים לפה ואנחנו לשם. כן? הם עמלים ואנחנו עמלים. הם עמלים ואינם מקבלים. אנחנו עמלים גם מזכר. הם רצים לבאר שחת. ואנחנו רצים לחיי עולם. למה צריך להגיד את זה? למה צריך להגיד את זה על חשבונם של אלו שרצים לבאר שחת? למה צריך להדגיש את ההבדל? אומר בעל התפארת ישראל בפירושו למשניות, הוא אומר, צריך לחזק לומדי תורה שלא יקנאו באלה שמסתובבים בחוץ. כי ללמוד סוגיה זה מאוד מאוד קשה. ואדם אומר לעצמו 10 פעמים על החיים. מה אני עושה, מה? איי, מה עכשיו אני איזה פלפל וכל זה? מה אני, במקום זה הייתי עכשיו עושה ככה, עושה ככה, צ'יק צ'אק, מה זה? מה אני מתעסק שעושה? זה קשה. אז אומרים, הם רצים ואנחנו רצים. לעודד את הבן תורה שלא ייקנה באלה שמסתובבים עכשיו במרחב, והוא כולו בנקודה אחת מתמקד יום שלם, בנקודה כראש סיכה, הוא מתעסק עכשיו שעות על גבי שעות, כל שכלו, את כל כוחותיו, כוחות הגוף, כוחות הנפש, כדי להבין סברה אחת של התוספות, כדי להבין צורת הדשמטה, כדי להגיע באמת להבנה על בוריה, כמה הוא מתאמץ. במקום לפזר את הכוחות במרחבים, הייתי יכול להספיק, אדם יושב, לומד, במקום עכשיו להתעמק, הוא יכול להספיק אלף ואחד דברים. במקום זה הוא עוסק בדבר אחד ומייחד כל כולו. מאיפה הוא יאמין שהדבר האחד הזה, אם הוא יצליח לפתוח אותו, הוא ישפיע על כל עולמו. נכון שאני עובד על דבר אחד, אבל אני עובד על אבן השתייה, שעליה מושתת העולם. על אבן השתייה הזו מושתת העולם. קשה מאוד להבין את זה, לכן צריך לעודד אותו, ולהגיד לו שטוב הוא עושה. זה לא פשוט. תתחזק. כדי להבין את הנקודה הזו צריך להיות שייך לתפיסת עולם רוחנית, שמסתכלת על הכל באופן אחר לגמרי. לא בהסתכלות השטחית של יצר הרע. אז יצר הרע עומד בפני ההתקדמות הרוחנית, מפתה אותנו בפיתויים רבים ומגוונים. בדרכה של הצלחה הזו ניצב מכשול רציני, והוא יצר רע שבאדם. יצר זה דוחף את האדם להתרכז במילוי תאוותיו הגשמיות, ברכישת כבוד, ומעמד בחברה, להכיר את עצמו כמרכז, במקום לשים את הקדוש ברוך הוא במרכז. מה זה תאוות ברכישת כבוד ומעמד בחברה? תאוות? אני במרכז. מה שחשוב זה רק ההנאות שלי. מה חשוב יותר מההנאות שלי? מה זה כבוד ומעמד בחברה? אני במרכז. שימו לב אליי. זאת אומרת, יצרה מושך אותו בעצם להעמיד את החלק, חלק, זה הוא, זה חלק, הוא חלק בלבד. יצרה אומר, אתה רואה את החלק הזה? זה הכל. זה הכל. תסתכל בריא. אתה רואה איזה בחור יפה אתה? אתה במרכז. עכשיו תתקשט יפה יפה, תתקשט. תסלסל בשיער, תעשה בעיניים ככה, יפה, שתהיה יפה. עכשיו אתה יוצא החוצה, עכשיו אתה יוצא כדי למשוך את תשומת הלב. שחוץ הלב. אותו דבר זה בתאוות, אותו דבר זה ברדיפת כבוד. קנאה, תאווה וכבוד. קנאה, תאווה וכבוד. כשאדם מקנא בחברו, רוצה למשוך לעצמו. כשאדם רודף אחרי כבוד, שחוץ בו. תאווה, אני המרכז. זאת אומרת, המרכזיות החומרית של האדם, אני לא מדבר על המרכזיות הרוחנית, מבחינה רוחנית אתה במרכז. במרכז אתה יכול להיות. מבחינה רוחנית, אדם אחד שמגלה את העוצמות הרוחניות שלו, יחיד ששב בתשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. יחיד יכול לעשות מהפכות בלתי רגילות. אבל המרכזיות החומרית, זו הבעיה. יצר הרע מפתה אותך לתפיסה מרכזית חומרית, מצד חומריותך אתה המרכז, חס ושלום, מצד החומריות שלך, מה אתה בסך הכל? מה אתה מצד החומריות? מה אתה מצד החומריות? זכור שלושה דברים, ויהיה אתה בא לידי עבירה. מאין באת? מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. מה? מה כל הסיפור של הגוף? אם אתה עושה עניין מהגוף, שום דבר. מה זה הגוף? דבר. שעד כבוד, מעמד בחברה, כן. אנחנו צריכים לשים לב איתם, מה אנחנו מדגישים בחיינו? אם אנחנו מדגישים את חשיבותנו מצד הגוף, או את חשיבותנו מצד הנשמה. אם אנחנו רואים שהלך המחשבה שלנו, מחשבה, הרגשות שלנו, כן, הם מדברים, כן, מדברים, זורמים לחשיבות מצד נשמתנו, מצד היותנו נבראים בצלם, סימן טוב. אדם מרגיש הרגשות מרוממות, כן, שבאמת מזכירות לו את ההוד הרוחני שלו, את היותו נברא בצלם, הרגשות נפלאות של אהבת הזולת וכן הלאה, והדברים האלה, בסדר גמור. אם זה מהלך הרגש שלך, אתה באמת חשוב. איזה מכובד? אתה מכבד את הבריאות. אתה מכבד את הבריאות? אז אתה מכובד. יש לך ערך כללי. אתה לא איזה מין קטנצ'י כזה, פרטי, איזה גוף עלוב, אני יודע, של 160, 70, 80 קילו, עם עיניים כחולות ושיער יפה. לא. מצד אתה מכבד את הבריות, אתה מגלה את היסוד הכללי. לכבד את הבריות, זה להתחבר למשהו מאוד מאוד כללי. אני לא חי בשביל עצמי. אני מכבד את הבריות. אני מכיר בקיומן, מכיר בערכן, זה דבר גדול. הוא חושב. זה בסדר, זה בסדר. או, אבל הוא מציב אותו כוח, כן? זה לא כוח סתני. הכוח הזה ניתן לאדם כדי שיתמודד איתו, תכף אנחנו נראה. לכן באים הניסויים. הניסויים באים ממש כפי שמשוחה. היא באה לחייל בשביל מה? כדי לאתגר אותו. הניסויים הם בעצם יוצרים את המסגרת, אנחנו נראה את זה בהמשך, יוצרים את המסגרת המתאימה כדי להתמודד עם הפיתוי היצרי. אופי הניסיונות של הניסויים, אופי הניסיונות, הוא בעצם תובע ממך, מחייב אותך לחשוב חשיבה מוסרית. אנחנו נראה את זה בהמשך. אתה יכול גם להחליט שאתה לא רוצה, להתגרש. לכן, כמו שאמרנו, 1 ל-5 בוחרים בגירושין. שהם רצים עם הפקל הזה, עם הנשק והכל, מול הקיר, הם מחליטים לא לקפוץ. המפקד, לא יכול לקפוץ. לא יכול לקפוץ. אבל הניסויים יוצרים מסגרת של הכרח. יוצרים מסגרת מופלאה ביותר של אתגרים, לפעמים יום-יומיים. שאתה עומד מול הפיתוי של היצר, ואתה עומד מול האתגר של הזוגיות, ורק אז אתה יודע שיש לך בחירה. ראה נתתי לפניך. את החיים? את החיים? הנה, מה עם החיים? מול האישה, ויתור, סבלנות, עין טובה, והמוות. מה שהיצר מציע לך. בתוך הזוגיות חייבים לקבל את ההכרעה בין חיים ומוות. מחוץ לזוגיות, אתה לא חייב לקבל את ההכרעה הזו. אתה יכול לחיות כרווק, ולהרגיש את הפרטיות שלך יותר, שום דבר לא מחייב אותך. נכון, יש שירות חובה, זה נכון. וזה טוב שיש שירות חובה. זה גם אתגר להתרומם על הפרטיות שלך. זה נכון מאוד. יוחד ביחידות מובחרות, כן? נכון. אבל זוגיות זה יומיומי. זה לא 3 שנים או כמה שזה לא יהיה ונוסעים לדרום אפריקה לעשות חיים. וזה גם תופעה מוזרה. שרואים הרבה פעמים אנשים גם שנמצאים ביחידות אליט, גורעים את הצבא, מסתלקים לחול. מה קרה? לכאורה היית צריך להיות יותר כללי. מה קרה לך? לפחות אחרי שאתה גומר את כל המסלול הזה, תחזור בתשובה. אני אומר, תחשוב על איזו נתינה ציבורית משמעותית. אני לא אומר שאין אנשים כאלו. אבל יש לא מעט חיילים. שבשירות הצבאי שלהם, שירתו שירות למופת, ואחרי הצבא, הולכים לאן שכולם הולכים. נוסעים לחור, מתחתנים עם גויות, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה, דבר מאוד מוזר. איזה מין תגובת נגד כזו, להשקעה ולנתינה, אני לא אומר שכולם, אני לא יודע מה קורה היום באופן, אבל יש יותר מדי דוגמאות לדבר הזה. ראיתי זה גם בסרטי זיכרון, על טייסים וכל מיני, ואחרי זה הלכו לפה והלכו לשם, לסחור בנשק בעולם השלישי ולהתעשר, כל מיני דברים. עקבתי קצת, טיפ-טיפה. עקבתי קצת. דבר מוזר. בכל אופן, יש אתגרים, יש לנו הזדמנויות בחיים. גם שאתה ישן בחדר עם חבר שלך פה, זה גם הזדמנות. אתה נכנס לאיזה מרחב רוחני, שאתה, אם אתה מתמודד יפה, אתה יכול להגיע מדרגות. אבל ניסויים, סיפור אחר לגמרי, אנחנו נראה את זה בהמשך. זה מין מערכת כזו, לא שהיא מערכת סגורה. זה לא שבעל צריך להיות כל היום עם אשתו. אבל זה מערכת שמכוח המחויבות שהיא יוצרת, היא מאתגרת אותך בצורה פעילית. נראה את זה בהמשך. טוב, פה אנחנו צריכים באמת לעצור.